נתחיל עוד פעם מסוף העמוד של קוף דלת עמוד ב', אז ראינו, אולי תציצו רגע בקוף דלת עמוד ב' רק במשנה, ונדלג לאן לקראת סוף העמוד. המשנה אומרת, העוף עולה עם הגבינה לשולחן. למה? כי בעצם אכילת עוף, בשר עוף עם חלב, לפי דעת תנא משנתנו דרבנן, אז לכן לא גוזרים לא להעלות את העוף, כי מה הבעיה כשמעלים את העוף? שמה יאכל, הרי כל איסור אכילת עוף עם חלב לא תבשל גדי, אבל עוף הוא לא בבחינת גדי, יש אומרים גם חיה איננה אסורה מדאורייתא. אפשר להוריד את הכובע, אבל יש עוד, כן, לא בסדר, אוי, יותר טוב. אז אם כן, המשנה אומרת, לכן אין מקום לגזור. מה העניין? אדם אוכל על השולחן עוף, יבוא מישהו ישים שם בשר, נו, ואם יאכלו יעברו רק איסור דרבנן, אז דרבנן לא צריך לגזור גזרות. לכן הוא אומר, העוף עולה עם הגבינה, כיוון שאיסור אכילת עוף הוא דרבנן. אני חוזר למשנה, הדבר שלמדנו אתמול, ואינו נאכל עם הגבינה, אבל בית שמאי אומרים, אל תגזים. מה שאנחנו מתירים זה אדם אוכל על השולחן גבינה, לצידו מעלים בשר עוף, אבל לאכול יחד זה לא, כן? לאכול אותו יחד לא. בית הלל אומרים גם לא עולה, כשם שאתה לא אוכל עוף עם חלב או עם גבינה, וזה בית שמאי מודים, אנחנו מרחיבים ואומרים גם לא עולה ולא נאכל. שסוברים בית הלל שגוזרים שמא יעלה בשר באימה עם הגבינה, אם תתיר לו על בשר עוף, אז הוא כבר גם ישים על השולחן בשר באימה, ואז הגמרא תגיד בכלי ראשון רותח שזה איסור דאורייתא, הגמרא תברר את הנקודה הזאת, ואז ייקשל באיסור דאורייתא, לכן גזרו גם על עליית להצים על השולחן גבינה או חלב. אמר רבי יוסי, משנה זאת היא מקולי בית שמאי חומרי בית הלל. בדרך כלל בית הלל מקילים, כאן רואים שהם מקילים, כי הם אומרים שאסור לאכול, אבל להעלות בשר עוף עם חלב או עם גבינה זה מותר, ואילו בית הלל אוסרים גם להעלות. אז הגמרא תשאל, רגע, מה הוסיף כאן רבי יוסי? הרי זה משתקף מהדין הראשון. באיזה שולחן אמרו שאסור להעלות בשר עם גבינה? בשולחן שאוכל עליו. למה? כי כאן אתה אוכל, אתה נוגע בבשר, אתה נוגע בחלב, אז יש חשש שיערבב אותם. אבל בשולחן שסודר, נגיד שולחן של הגשה, עושים פעמים מזנון, זה משהו אחר, שלא אנשים באים לקחת לבד, זה גם יעשו. אבל אם עקרת הבית היא עושה ארוחה חלבית ואחר כך ארוחה בשרית, היא יכולה לשים לפי המשנה, אבל לאכול עליו לא, נותן זה בצד זה ואינו חושש. זה למדנו במשנה. והגמרה שאלה רבי יוסי היינו תנא קמא, והביאה תירוץ סופית שלומר לנו, כן, או הגמרה אומרת בסוף את התירוץ שתראו בגמרה באמצע עמוד, בשליש האחרון של העמוד, אומרת הגמרה, אלא הקמא שמלן, מנו תנא קמא רבי יוסי. ולמה צריך להגיד מי התנא? שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, כמו שמצאנו במגילת אסתר, כתוב ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ובדיוק האמירה הזאת היא בסופו של דבר הביאה לגאולה, מפני שאמרו מה, הרי הוא סיפר על מה שבקטן ותרש זוממים, ואז בלילה הוא נדדה שנת המלך להביא את ספר זיכרונות דברי הימים, ואז הימצא כתוב אשר הגיד מרדכי בקטן ותרש, ואז הוא שאל מה נעשה העיקר גדולה, אמרו לו לא, ואז התחיל כל סיפור הגדולה, המהפך עם המן. אז רואים בזכות שהדגישו שאסתר מספרת לחשברוש שזה בא על ידי מרדכי, אז הוא רשם את זה לזיכרון לספר דברי הימים, וזה הביא את הגאולה. מכאן אמרו, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, ובאכן זה נקרא יום גבינה ספרותית, כן? זה איך, איך? איך, מה? הנה, כמו שהסברנו, זה פשוט, זה הפשט. טוב. בסדר, אפשר להרחיב את הדברים. אז אם כן, זה מאוד בולט שזאת הייתה נקודת המהפך. כן. טוב, לא נרחיב עכשיו את הדיבור. אומרת הגמרא, תנא אגרא, איך שם חכם, חמו עדי רב אבא, או וגבינה נחלים בפיקורן, והפקר, לפי פירוש אחד. אומרת, חופשי חופשי. אז הוא, תנילה, אגרא, חמיב של רב אבא, הוא למד את זה, קיבל את המאמרה הזאת, אבל הוא בעצמו הלך והסביר את זה. הוא אמר לה, מה פירוש עניין הפיקורן? מה הייתה כוונת רבו לומר? שמי שאוכל גבינה ועוף, בלא נטילת ידיים, בלא קינוח הפה, יכול לאכול אותם בלי שהוא נוטל את ידיו כדי להוריד את השאריות מהגבינה, ובלא קינוח הפה לא צריך לקנח את פי ולרחוץ את הידיים בין אכילת עוף לגבינה. אבל בין אכילת בשר בהמה, בקר, ודאי שהוא לאכילת גבינה צריך לקנח את פיו כדי שלא ידבק כלום מהאוכל הראשון שאכל בחניכיים, ואז יוצא שהוא אוכל את שתיהם. אומרת הגמרא, כן, מעניין, המגן אברהם אומר שמי שלא מביא, אומר דבר בשם אומרו, לא רק לא מביא גאולה לעולם, עובר גם בלב. מה זה הלב? מביא הנודע ביהודה המקור שאומר, כתוב, אל תגזול דל. כלומר, מי שעזר לך, אז תכיר טובה ואל תשכח את מה שהוא אמר, עוד מה שהוא דיבר. היום קוראים לזה גניבה ספרותית. יש אפילו במשפט האזרחי אשר לא ידעום, כן? אומרת הגמרא, רב יצחק בריידר המשרשייה, איקלה לבי רב אשי, הזדמן לביתו של רב אשי, איתולי גבינה, אכל, בכבוד ברך שהכל, ואכל עם, או עם לחם, נטל לידיים, איתולי בישרה, אחרי זה הביאו לו בישרה, בישרה זה לא עוף, הכוונה בשר בקר, אכל ולמה שהיה די, ולא נטל את ידיו בין אכילת הגבינה לאכילת הבשר. אמרו לי, אמרו לו רב יצחק, ואתנה אגרא חמו עדי רבי אבא, עוף וגבינה נחלים בפיקורן, רק אם אתה אוכל עוף, שזה איסור דרבנן, אפשר בלי נטילת ידיים ביניהם. משמע, אבל עוף וגבינה אין, אבל בשר וגבינה, בשר בקר לא, אז איך אתה אוכל? אמר לו, אני מילי, שבשר בהמה לא נאכל אחר גבינה, או להפך, בלי נטילת ידיים בליליה. דווקא בלילה שהוא לא יכול לראות אם הידיים נקיות נשארו איזה שם שריות מהמחל הקודם, שם הדבוק בהם משהו, אז זה אסור. אבל בהמה החזינה, הרי אנחנו רואים שיש על היד זה, והוא ייטול, ואם הוא רואה שם נקיות, לא צריך ליטול את ידיו. כמובן, אם הידיים יש בן שומניות, אני רואה. בלילה קשה להבחין. תניה, כאן אנחנו סוף העמוד. מה עם הדחת הפה? אז באמת, זה באמת לא קשור ללילה. אז אנחנו נראה, כאילו הוא אומר, העיקר זה העניין של הידיים. מה עם הדחת הפה? הוא יגיד, זה אולי הוא יסכים שלוקחים חתיכת לחם, כינוח, כמו שנראה בדעות הבאות. אז זה הוא לא דיבר. תניה, בית שמאי אומרים, מקנח, אז פה אנחנו נראה את המחלוקת הבסיסית, ואחר כך נסביר, הגמרא תדון, מה זה מקנח ומה זה מדיח. אז בית שמאי אומרים, מקנח, מה זה מקנח? שהוא על ידי מאכל, ככה רש"י מסביר, הוא אוכל מאכל בין שני, נגיד הוא אכל גבינה, אוכל מאכל, והמאכל הזה מקנח את המאכל הקודם, ואז הוא יכול לאכול בשר. ובית הלל אומרים, מדיח. אז זה פשטות, לא מקנח, כי מדיח שוטף במים, כך לפי רש"י, שוטף את הפה במים. נראה גם פירושים שהכוונה לידיים. מים מקנח ומים מדיח? אילי מה בית שמאי אומרים מקנח ולא בהם מדיח? אם תגיד שבעצם המחלוקת פשוטה, בית שמאי אומרים מקנח את פיו על ידי אכילת מאכל מסוים, וזה מקנח את פיו, ולא צריך להדיח את פיו במים, לשטוף את הפה במים. למה? כי הם סוברים שהכינוח הוא יותר חזק מאשר הדחת הפה. ותילל אומרים לא, מדיח ולא בהם מקנח. זאת אומרת, הם אומרים שההדחה היא יותר טובה, מדיח את פיו במים. אומרת, אם תסביר ככה, עברנו לקופי עמוד א', לא ייתכן להגיד כך. למה? אלא עד אמר הבזירה. רב זעיר אמר דין, כידוע לנו שהמוראים כבר ידעו שהלכה כמו בית הלל. כשהם באים לפסוק הלכות ולהדריך אותנו, הם אומרים את זה אליבא דבית הלל ולא אליבא דבית שמאי. אז אלא עד אמר רב זעירא, רב זעירא הוא מהמוראים, אין קינוח פה, כשאתה עושה קינוח פה, אינו אלא בפת. הוא מועיל בין אכילת גבינה לבשר, שהוא מנקה טוב מאוד משיירי הגבינה. אז כמובן שרב זעירא יחפש להסביר לפי בית הלל. ואם אתה מסביר שבית הלל אומרים הדחה על ידי שטיפה מים, ולא על ידי אכילה, לא על ידי קינוח, הרי רב זעירא מדבר על קינוח, אז מה? כמן, כבית שמאי, סימן שאלה? הוא יבוא להעמיד הדרכה כמו בית שמאי, הרי ידוע כבר שאין הלכה כבית שמאי. אלא צריך להסביר שהמחלוקת בין בית שמאי ובית הלל אחרת. בית שמאי אומרים מקנח, מספיק שמקנח את פיו על ידי מאכל כלשהו, זה מספיק. ולא בהם מדיח. ובית הלל אומרים, לא מספיק קינוח הפה. הוא, בית הלל כאן מחמירים, הם אומרים גם קינוח וגם מדיח. היינו גם לאכול משהו, וחוץ מזה לשטוף את הפה במים. ועל זה אמר רב זעירא, תשמע, אני עכשיו לא מדבר על מושג הקינוח, הרי גם בית הלל דורשים קינוח וגם בית שמאי. אז אני מדבר על בית הלל, אבל אני מסביר מה זה קינוח, וזה נוגע גם לבית שמאי. מה? שקינוח זה דווקא על ידי מה שאמר רבי זעירא, שקינוח זה רק על ידי פת, כן? הוא אשר מקנח. אז עכשיו אני לא מדבר את זה לפי בית הלל, אומרת הגמרא, אוקיי, פתרת בעיה, נפלת מן הפח אל הפחת. כי יש כאן עכשיו קושיה יותר חזקה. כי לפי זה יוצא, מי המקל ומי המחמיר? בית שמאי הם המקילים, כי הם אומרים מספיק מקנח, ובית הלל המחמירים שהם דורשים שתי פעולות, גם קינוח, היינו אכילה לפי רב זעירא דף קפת, וגם על ידי הדחה בפה. נו, על מה אתה נבהל? אני נבהל כי יש משנה, מסכת מיוחדת, מסכת עדויות שמונה את כל המקרים בהם בית שמאי הם המחמירים, הם המקילים ובית הלל המחמירים, וזה לא מופיע ברשימה. ואם אתה צודק שככה מחלוקת בעניין זה שבית הלל מחמירים שצריך גם קינוח וגם הדחה, היה לו לתנא לכתוב במסכת עדויות את המחלוקת הזאת. אומרת הגמרא, אלא בית שמאי אומרים מקנח ולא במדיח, בית הלל אומרים אף מדיח. דוחה הגמרא אומרת, אבי ליה מקולי בית שמאי מחומרי בית הלל, שלבית שמאי מספיק קינוח ולבית הלל צריך גם הדחה וגם קינוח, ולתניא גבי קולי בית שמאי וחומרי בית הלל. אז מסכת עדויות היה צריך למנות את זה. אז מזה שלא נשנה שם הדין הזה, סימן שזה לא מהחומרות, אי אפשר לפרש כך. אלא מסבירה הגמרא אפשרות ג' להסביר מחלוקת בית שמאי ובית הלל. האפשרות הראשונה נפלה, כי איך רב זעירא ידבר על איבא דבית שמאי? אפשרות שנייה, נכון, רב זעירא כבר מדבר על איבא דבית הלל, אבל יוצא שבית הלל מחמירים וזה לא ייתכן. אז לכן בא לאפשרות ג' איך להסביר את המחלוקת. מה המחלוקת? אומרת הגמרא, אלא בית שמאי אומרים מקנח והוא הדין למדיח. בית שמאי הם אומרים צריך את שניהם, רק חוץ ממדיח צריך גם מקנח, ובית הלל אומרים מדיח והוא הדין למקנח. מה בעצם? זה כמו אחד אומר לחברו שלם עליכם, והוא עונה לו עליכם שלם. בעצם הם אומרים אותו דבר, השאלה מה בנאמבר 1. אז בית שמאי אומרים, מה הם אומרים? בית שמאי אומרים שמקנח, היינו על ידי אכילת אוכל, לפי רב זעירא לחם, והוא הדין למדיח, צריך את שניהם, גם כינו, גם שבית הלל אומרים אותו דבר. רק הם מזכירים קודם מדיח, והוא הדין למקנח. אז לפי דבריהם שלך שניהם, אלא, אז תגיד, אז מה המחלוקת? מר אמר חדה ומר אמר חדה. בעצם שניהם אמרו אותו דבר, רק לא אמרו את זה באותו בית מדרש שישבו יחד וחלקו ביניהם. אז היו באמת, לא צריך להגיד, היו אמרו בית הלל ושמאי, אומרים אותו דבר. אלא כל אחד אמר, זה אמר את זה בירושלים וזה אמר את זה במעלה אדומים. אז כל בית מדרש שמע את זה והביא את המסורת, בלי שהוא ידע מה ששני אמר, לכן זה נאמר בנפרד. גופה. עכשיו חוזרים לעניין שעד כאן הגענו אתמול. אמר רבי זעירא, אין קינוח אלא בפת. מה הוא אמר? שאוכלים גבינה, רוצים לאכול אחר כך בשר, צריך כן? צריך, אם אפילו בשר בקר, צריך לקנח את הפה עם האכל, אומר רב זירא, עם לחם. עכשיו, הגמרא תדון איזה לחם. אומרת הגמרא, ואני מילי בדחיתי, דווקא לחם שעשוי מחיתים. מה מיוחד בלחם שעשוי מחיתים? בניגוד לסעורים שמתפורר, מי שקונה לחם, אז הוא יודע, אם עושים את זה רק מסעורים, זה מתפורר. מה עושים בדרך כלל? שמים אחוז מסוים, עוד קצת קמח חיטה וכדומה. אז זה ממש הופך אותו לגיבוש. אבל לחם של סעורים נטו, מתפורר. אז אומר, אני בחיתי שאז זה מגובש וזה מנקה טוב את הפה, כמו איזה מיקסר פנימי, איזה שואב אבק. הוא תופס את כל השאריות לעיסה. אבל בסערים, הלחם נשוי מסעורים, לא. למה? בגלל שהוא מתפורר, אז אין לו את הכוח הספיגה כמו שיש בלחם של חיטים. הוא לא יכול את שערי האוכל שהיה קודם בפה. אומרת הגמרא, אבל אל תחשוב שאם אתה לוקח לחם של חיטים כבר, אתה יכול לסמוך על זה. יש עוד הגבלה. הוא דחיטי, נמי לא אמרן, אלא בקרירה. אם אתה אוהב לקנות לחם מאנג'ל, מהתנור, חם, רותח, לוהט, אז יש אנשים שאוהבים לאכול לחם חם. דרך אגב, זה גם לא בריא כל כך. אז זה לא מנקה, למה? אלא בקרירה, אבל בחמימה לא מועיל. למה? זה משטר שתירי. מה זה משטר שתירי? הוא נדבק, הוא יש לו איזה, כיוון שהוא חם, אז הוא כמו מסטיק כזה. הוא לא מספיק, מצד אחד הוא יאסוף, אבל הוא חלק ממנו נדבק בצידי החניכיים. אז לכן אתה יכול לאכול באמת אחרי גבינה, בשר, אם אתה לוקח לחם, אבל לא לחם חם אלא קר. ואני מילי, אבל מצד שני, לחם לא חם של חיטים, אבל צריך להיות לא לחם קשה כמו צנימים של חיטים, אלא ברכיכה. כי למה? כי ברגע שזה הופך להיות צנימים, אז מה קורה? זה מתפורר כמו שעורים. והלכתה להלכה, בכל מילי אבי קינוח, מסירים את המגבלות, בכל דבר שאתה אוכל, בין גבינה לבשר, זה משמש קינוח וזה אוסף. חוץ מקמחה, אם אתה אוכל קמח במקום לחם, תמרי תמרים וירקה וירקות, כי הם רכים ונדבקים בחניכיים, סמוך לשיניים, לכן הם לא מנקים את השיריים כדבעי. אם יהיה לנו זמן, נקרא את ההלכה הפסוקה. באי מיני רב אסי מרבי יוחנן. כמה ישעה בין בשר לגבינה? כאן נכנסים לסוגיה, יש מנהגים ההולנדים שעה, אנשי אשכנז 3 שעות, שזה בעצם לא מופיע בהלכה, זה מין פשרה, והמחבר אומר 6 שעות. באמת הרמ"א כותב שהמנהג שעה, זאת אומרת ההלכה שעה, אבל הוא אומר ראוי לנהוג 6 שעות. הוא מביא את המנהג הזה של שעה, כמו שנראה מאיפה המקור, אבל הוא בכל אופן גם הוא ממליץ על 6 שעות. אז השאלה של רב אסי את רבי יוחנן, כמה ישעה בין אכילת בשר לגבינה? עכשיו, תם איסור של אכילת גבינה אחר בשר, הרמב״ם אומר זה בגלל בשר בין השיניים. אם אתה אוכל בשר, חלק מהבשר נכנס בין השיניים, אחר כך אתה אוכל גבינה, אז יש כאן אכילה משותפת, למרות שזה לא איסור דורייתא. והטור בסימן פתט יורד דעה, הוא אומר לא, זה בגלל הטעם. כשאדם אוכל בשר, עולים עדים של הטעם של הבשר עוד נשאר בפה, ואם תאכל גבינה, לכן אסור לאכול עד שיעבור הזמן. מה הנפקמינות בין שני ההסברים? יש למשל, אם אדם לועס בשר בשיניים לצורך תינוק, הוא מרסק לו את זה, מוציא ונותן לו, אז לדעת הרמב״ם אסור, כי בלעיסה הזאת נכנס לך בשר בין השיניים. לדעת הטור שזה טעם, כאן הוא לא בלע, אז לא נשאר טעם. כן? אבל אם לא לעס את הבשר, רק טעם בפיו, הוא שם את הבשר, גם הרמב״ם יודע, לפי כל הדעות לא צריך לחכות. ככה לפי פשטות. או יהיה גם ההפך. אם אכל בשר, הוא מצא בין שיניו בשר אחרי 6 שעות. לפי הטור, יהיה אסור לאכול. למה? שהבשר בפיו, הוא לא יכול לאכול גבינה, אבל הרמב״ם, כיוון שעברו 6 שעות, אז מאבד הבשר את חשיבותו, ושוב איננו נחשב בשר, זה כאילו התפרק לגמרי. אז הטור מסכם, צריך לחמיר כשתי החומרות, היינו שני הטעמים. ובאמת השולחן ערוך בסימן פייטט שעוסק בבשר וחלב, הוא כותב, אכל בשר אפילו של חיה ועוף צריך למתית 6 שעות לפני שאוכל גבינה. ואפילו אם ימתין 6 שעות, אם ישר יש בשר בין השיניים, ייקח כיסם ויסירו. ואז יכול לאכול מיד גבינה. אולם צריך קינוח והדחה קודם. ויש אומרים שמספיק או קינוח או הדחה. נחזור לשאלה. באי מיני רבסי מרבי יוחנן. כמה ישעה בין בשר לגבינה? אמר לי, ולא כלום, שום דבר. אכלת בשר, תאכל גבינה. אחרי, לא ביחד, אבל תכף מיד אחרי זה. הוא לא צריך שיהיה. שואלת הגמרה, איני, ואמר אף חיזלה, אכל בשר אסור לאכול גבינה מיד אחריו. מדוע? או בגלל בשר בין השיניים, או כמו שראינו הטור שזה מוציא שומן ויש טעם זמן ארוך, לכן צריך לעשות הפסקה. ואף אחד לא חולק על זה. אז איך אתה רבי יוחנן בא ואומר, אכלת בשר, תאכל עכשיו גבינה. אבל גבינה, אכל גבינה מותר לאכול בשר, כמובן שיקנח את פיו, יקנח וידיח את פיו. אלא לכן אי אפשר להגיד שרבי יוחנן שאל, כמה זמן צריך לחכות בין אכילת בשר ואחר כך גבינה, ואז הוא אמר רבי יוחנן כלום. לא, אלא השאלה אחרת, כמה ישעה בין אכילת גבינה לאכילת בשר. הוא אכל גבינה ואחר כך הוא אכל בשר. זה מה שיש לנו כאן. אומרת על כך אמר לי ולא כלום. עכשיו זה יותר מובן שהוא קודם אכל גבינה ואחר כך הוא אוכל בשר, אז זה ולא כלום. גופה. אמר רב חיזה, אכל בשר אסור לאכול גבינה. אם אדם אוכל בשר אסור לאכול אחריו גבינה מיד, אבל אכל גבינה מותר לאכול בשר. זה מה שאנחנו קודם הזכרנו במאמר. כשהגמרא אומרת גופה, היא כאילו אומרת, טוב, הבאנו את המאמר לצורך אחר, לבירור דעתו של רבי יוחנן. עכשיו בואו נדון בפרוטרוט בגוף הדבר. גופה, אמר רב חיסדא, אכל בשר אסור לאכול גבינה אחריו מיד, צריך רכות. אבל אם אכל גבינה מותר לאכול בשר. אמר לי רב אחא ורב יוסף ורב חיסדא, בשר שבין השיניים מה הוא? עכשיו הוא שואל, מה יהיה אם הוא רוצה לאכול אחרי שהוא אכל בשר וחיכה את הזמן, כן, של 6 שעות? האם הבשר שבין השיניים נחשב ואסור לאכול עד שיסיר את הבשר בין השיניים? קרי עלי, אז רב חיסדא קרא עליו את הפסוק, הבשר עודנו בין שיניהם, בבקשת בני ישראל בשר במדבר, כן, ואז ירד הסלב, והיה כאן קפידה על הטרוניה, ואז הבשר בין שיניהם, ואז פרצה מגיפה. אז מה רואים? שהתורה קוראת לבשר בין השיניים, בשר, אז מה אתה שואל? משהו שהפסוק באמת קורא לבשר שנשאר בין השיניים בשם בשר. לכן אסור לאכול גבינה כל עוד שהוא נמצא בין השיניים. אמר מר עוקבה. מר עוקבה בא ואמר, שימו לב, יש יין ויש חומץ. החומץ הוא תוצר של היין. אם הוא מחמיץ, הוא נהיה חומץ. יש חומץ גם פירות אחרים, אבל יש החומץ הרגיל הוא חומץ של יין. דרך אגב, לכן חומץ, כל מיני זיתים שיש בהם חומץ, וזה תוצרת חוץ, צריך להיזהר שלא יהיה כאן יין נסך, כי מוצאו מן היין. אז חשגחה מיוחדת. אז אם כן, אמר מרוקווה, אני, להמילתא, לקשר לשאלה, למנהג, איך אני אוכל קודם גבינה ואחר כך בשר, אני כחומץ בין יין. אם אחד רוצה להגיד, אני לא מגיע לקרסולי אבי, אבא שלי היה נוהג תלכה בחומרה ובדקדוק, ואני מקל. אז הוא אומר, אני חומץ בין יין, שיין זה משובח, כן? בסדר? יין זה משובח. או, רבי בנימין, או, קצת עייף. קצת עייף היום. בסדר. אז על מה הוא מדבר? הוא מדבר על, הוא אומר, יש חומץ ויש יין, אתה שומע? חומץ זה מי שפחות מדגדק, ויין זה מי שמדגדק, כן? יש חומץ ויש יין. אז החומץ, הוא בבחינה של אדם שפחות, כן? אז זה פינה, זה משהו פחות מהיין. ברמה, אז הוא אומר, אנא, אני, לאם מילתא לנושא הזה של הימנעות אכילת גבינה אחרי בשר, אני אלו בר חמרה, אני בן היין, היינו חומץ לגבי אבא שהוא יין. יין מסמל את השבח, את המושבח. דאילו אבא, כי אבא אכיל בשרה עידנה, כשהיה אוכל בשר עכשיו, היום, לא אבא אכל גבינה עד למחר כי אשתה, מעט לעט, 24 שעות. אכל בשעה 2 בצהריים בשר, לא אוכל גבינה עד למחרת בשעה 2, שיעברו 24 שעות. להלכה לא ראינו מי שמקבל על עצמו את החומרה הזאת. ואילו אנה, הייתי בקצה השני, בהסעודתה שאכלתי בשר, הוא דלא אכיל לה גבינה, אבל לסעודת אחרינה, אחרי פרק זמן של סעודה אחרת, אכיל לה, אני אוכל גבינה. עכשיו, המחלוקת הראשונים, על פי ההגדרה הזאת, אם צריך 6 שעות, או מספיק בסילוק השולחן וברכת המזון. כן? אז באמת, התוספות אומרים שסעודה אחרת הכוונה אם ברך ברכה אחרונה והסתלק מהסעודה הזאת יכול מיד לאכול. אכלתי ארוחה בשרית עם לחם, ברכתי ברכת המזון או ברכה אחרונה, זהו, אני יכול עכשיו לשתות קפה ועוגת גבינה, כי אני הסרתי כבר, אין כאן בעיה מפני שזה רק איסורי דרבנן, ככה הם גזרו. והרבה מביא דעה זו בסימן באמת פייטט, אבל הוא כותב שהמנהג פשוט למתין שעה, כמו ההולנדים, המנהג הפשוט למתין שעה, והטעם שאז מתחיל המזון להתעכל, או בגלל שאמר הזוהר הקדוש אסור לאכול בשר וגבינה בשעה אחת. הזוהר נוקט שעה אחת, אז רק יש מחלוקת אם אחרי שעה, יש מחלוקת הפוסקים לדעה הזאת, האם צריך גם כינוח והדחה או לא צריך כינוח והדחה. מספיק המתנה של שעה אחת. כמובן, כל זה בתנאי שברך ברכה אחרונה אחרי הסעודה של הבשר. אבל רוב הפוסקים אומרים סעודה אחרת כמנהג אנשים, אף אחד לא אוכל סעודה שעה אחרי. בדרך כלל אוכלים ב-10 בבוקר פעם, ארוחה שנייה אחר הצהריים ב-4, אז ממילא, מה הכוונה של הגמרא? סעודה אחרת, כמו שאנשים רגילים, זה 6 שעות. הוא מסיים הרמה וכן נכון לעשות. למרות שהוא מביא את הדעה הראשונה של שעה להלכה, הוא אומר כן ראוי לעשות. מביא החיי אדם, יש לו שני חלקים, חוכמת אדם, רבי אברהם דנציג, שהוא כתב ספר חיי אדם על אורח חיים ועל יורה דעה, כתב ספר חוכמת אדם, אז הוא כותב, כשכבר נהגו היום כל העדות להמתין 6 שעות, ואין להקל, אבל לצורך חולה או מישהו אפשר להתחשב בדעה שהוא מביא הרמה לעיקר, אחרי שעה. כמובן, יברך ברכה האחרונה, יש אדם חולה, חלש, אפשר להקל אחרי שעה. מעניין כמה זה מסעודה לסעודה, שולחן ערוך אומר 6 שעות, הרמב״ם אומר כמו 6 שעות, וגם הרשב"א אומר כ-6 שעות. המאירי אומר כ-5-6 שעות, לכן יש אומרים אחרי 5.5 שעות אפשר כבר לאכול. איך? אין, זה פשרה, זה מין פשרה באמצע. לכן באמת, כן, המנהג הזה לא ברור, כולם מציינים את זה. הלאה, אנחנו ממשיכים הלאה. איך? אומרת הגמרא, אמר שמואל, גם שמואל אומר את המאמר, אני חומץ בן יין, כלומר, אבא שלי סופר דופר, ואני כבר, איך אומר, ירידת הדורות, אבל לנושא אחר, לא לנושא של בשר וחלב. אמר שמואל, אנא להמילת, אני לדבר הזה, הלא בר חמרה, אני בן יין. היין הוא האורגינל, הבן יין הוא החומץ. לגבי מה? דאילו אבא אבא סייר נכסי תרי זימנה ביומה. אמר שם, מסביר את זה לעניין רוחני, בדיקה מקפדת על חשבון נפש. אבל הפשט, נלמד את הפשט, מי שרוצה יעיין במרשה, פירוש מאוד יפה. שהוא היה בודק את נכסיו מדי יום, את קרקעותיו, את רכושו מדי יום. תרי זימנה ביומה, פעמיים ביום. ואנה, לסיירנה אל אחד הזימנה. אני מסייר אחד הזימנה. אז לפי המרשה, העניין יותר ברור אם זה חשבון נפש. אבל גם כפשוט, כפשוטו. שמואל לטעמי, דאמר שמואל, מן, אפשר לראות גם כאן, יש לחפץ חיים ספר שם עולם, חלק א' פרק י' א', שם הוא מביא כאן הסבר שזה על בירור העניינים הרוחניים. אומרת הגמרא, שמואל לטעמי, דאמר שמואל, מן דסייר נכסי כל יומה, מי שמסייר את נכסיו כל יום ויום, משכח הסתירה, ימצא סלע, ירוויח. מי שהולך לחפש כל יום מה נעשה עם רכושו, לבדוק שלא קלקלו, ירוויח כל יום סלע. מטבע רציני. אביי שמע את זה, אז הוא קיים, אבא סייר נכסי כל יומה ויומה, היה מסייר ובודק את נכסיו יום יום, יום אחד פגע בריסה, יום אחד שהוא עושה סיור, הוא רואה את הפועל שלו, יוצא עם חבילה מתחת לה, גונב שם העצים. אומר לו, מה זה? אבל הפועל לא התבלבל, אמר לו, לא, אני מביא את זה לבית של אדוני. אמר לו, תשמע, כבר, אם לא הייתי לומד את הגמרא, אז הייתי אוכל את הלוקש הזה. אבל כבר לימדו אותי שאדם צריך לסייר כל נכסיו, כדי שלא יקרה מקרים כאלו. אמר לי, אנה העצים האלו לאיכה? מה זה, מה הדבר הזה? לכן יש היום מפעלים שאומרים לפועלים, אתם באים, יש חדר הלבשה, תורידו את הבגדים, את התיקים שלכם, נכנסים לעבודה עם בגדי עבודה ובלי תיקים. אתם רוצים לבוא לאכול, כנסו לחדר. שיוצאים מהמפעל, אין מה לקחת תיקים. אז ככה משתלטים על העניין. אבל כאן, כמובן בשדה, אז הוא אמר אביי, אמר לי אביי, אתה מספר לי סיפורים, כבר קדמוך רבנן, שמאמרו שאדם יבדוק את נכסיו כל יום, על ידי שקיימתי את דבריהם, עליתי על החור הזה שקורה כאן. מספר את הגמרא, רב אסי אבא סייר נכסי כל יומה, גם הוא הקפיד על מה שהגמרא אמרה, לבדוק את נכסיו כל יום, אמר, אבל אחרי שהוא בדק כל יום, אמר, אבל דבר אחד אני לא מבין, הם הבטיחו שאני אסייר את נכסיי, אני ארוויח כל יום מטבע סלע, זה מטבע רציני, ואיפה כל הסלעים האלו? אני כבר בודק 500 ימים, והיית צריך להיות 500 סלעים, אין לי אפילו סלע אחד. למה לא מתקיים? אמר, איך ענינו כל הנה הסתירי דמר שמואל? כל אותם סלעים שהבטיח מר שמואל למי שמסייר את נכסיו. מה התועלת? יום אחד, אחרי הרבה שנים שהוא הולך יום יום ולא מרוויח סלע, חזה צינורה דבטקה בערי. הוא ראה איך היו משקים, היו משקים על ידי תעלות, צינורות, היו מעבירים מים, לא היה משאבות, על ידי תעלות כמו השקיה הקדומה. עכשיו, לפעמים הייתה סתימה, אז המים היו פשוט גודשים את התעלה ושוטפים שדות ומקלקלים שדות שלא צריכים לשטוף אותם. יום אחד חזה צינורה דבטקה בערי, ראה המים יוצאים חוץ לגדות של התעלות ובאים לשטוף את אדמותיו דרך הפרצה הזאת שנוצרה, כמו אדם שהציל באצבע את המה, אומרים בשוויץ, איפה זה היה? שהוא הציל את כל העיירה, הוא ראה פתאום חור בסכר של הנער, אז הוא שם את האצבע וחיכה שם עד איך, על מה מספרים את זה? והוא ישב שם, משבחים אותו, גיבור האומה, כן? יש היסטוריה כזאת. אז אם כן, פתאום הוא רואה את ההתפרצות בראשיתה. אז כיוון שהוא היה שם, מה עשה? שקלי לגלימי, לקח את הבגד שלו, עשה מזה פקק, קרחי עוטבי בגבה, קיפל את זה ועשה את זה כמו פקק, ושם את זה בתוך הפרצה, כדי למנוע את חדירת המים. רמה קלה, ואז הוא ידע שזה לא יחזיק הרבה זמן, לקום משם, הוא לא יכול, ירים קולו וצעק, הצילו, בואו אליי. ואז החקלאים מסביב באו ושאלו אותו, ואז הוא הראה להם סימן, הם באו ועזרו לו, אטו אינשי סחרוה, סמתנו את הפרצה בחומרים חזקים. ואז הוא אמר רב אסי, אני כל הזמן שאלתי איפה כל הסלעים, עכשיו כבר קיבלתי את כל הסלעים בריבוע, כמות עוד יותר מה שהיה מגיע לי. אמר רב אסי, השכחתינו לכולו היסטרי, הנה, אתם רואים, התמדתי, אם לא הייתי מסייר נכסיי, אז היום הייתי מן הצועקים ואינם נענים. כולי היסטרי דמר שמואל, כיוון שדיברנו קודם ברחיצת ידיים באמצע הסעודה, מבארת הגמרא דיני נטילת ידיים שקשורים בסעודה. אז זה בדרך אסוציאטיבי. כיוון שבאכילת בשר וגבינה ובשר יש עניין של נטילת ידיים או שטיפת הפה במים, כבר מדברים על סוגי נטילת ידיים. יש שלושה סוגי נטילת ידיים, מים ראשונים ומים אחרונים ומים שבאמצע. מים ראשונים, שתקנו, אתה אוכל לחם, תיטול לידיים. מים אחרונים, בגמר הסעודה, משום מלח סדומית. באמת, היום בזמן הזה, הרבה אינם מקפידים, אומרים מלח סדומית לא מצוי בימינו. אבל כבר כתבו הרבה פוסקים, שגם המלח של היום יש בו סממן ממלח סדומית, ומן הראוי שגם היום יקפידו על העניין של מים אחרונים. אבל זה הכל תלוי כמנהג, איננו חובה כמו שהיה בימים קדמונים, שהיה מלח סדומית, זה היה מסוכן לעיניים. לפעמים אדם היה משפשף את העין, אם לא נטל לידיו, הרי זה פוגע. וחמירה סכנתה מייסוע. אז אם כן, אז מים ראשונים, מה שנדבר, זה מה שקודם שאוכל פת. או דבר שטיבולו במשקה. אתם יודעים, כל פרי שנרטב, אז צריכים לטול ידיים קודם, ובלי ברכה נוהגים. מים אחרונים, זה המים שנוטל בסוף הסעודה בגנאי ידמי מלח סדומית. מים אמצעיים, בין תפשיל לתפשיל אחר שאדם שוטף תהיה, או בגלל שהוא לא רוצה להרבב טעמים, או בגלל איזה עניין הלכתי, אכלת דגים, אתה לא רוצה לאכול מזה יחד בשר וכדומה. אמר רבי ברבין, אמר רבי יצחק בר אשיין, שם חכם, רב יצחק בר אשיין, מים ראשונים מצווה. למה? מצווה לשמוע בכל דברי חכמים, ככל אשר יורוך, אז זה מצווה. אחר כך נראה, הגמרא תביא, למה תקנו את מים ראשונים. מים אחרונים, חובה. זה כבר עולה דרגה, זה חמור ממצווה. והגמרא תסביר, כמו שאמרנו, מלח סדומית, חמירה סכנתה מאיסור. מיטיבי, שואלת הגמרא, איך אתה אומר שיש הבדל בין מים ראשונים מים אחרונים, שמים ראשונים מצווה, מים אחרונים חובה? מים ראשונים, יש ברייתא שאומרת מים ראשונים ואחרונים חובה. אז קשה, איך אתה אומר שראשונים מצווה ואחרונים חובה? ואמצעים רשות, אותם נטילה באמצע ארוחה בין תפשיל לתפשיל זה רשות, משמע שגם מים ראשונים הם חובה. אז איך אתה חילקת בין ראשונים לאחרונים, שראשונים זה מצווה ואחרונים זה חובה? כאן באה הגמרא ואומרת, קשה על רבי די ברבין שהוא אמר שמים ראשונים זה מצווה ולא חובה. אומרת הגמרא, באמת מים ראשונים זה מצווה, וזה כאן הברייתא שקורא להם חובה, זה בהתייחסות למים האמצעיים. כשאתה משווה בין מים ראשונים למים אחרונים, מים אחרונים חובה, מים ראשונים מצווה. אבל כשאתה רוצה להשוות למים שבאמצע סעודה, אז שניהם מקבלים את אותה הגדרה, כלפי מים אמצע, שזה רשות, הם חובה, באופן יחסי. אבל כשאתה תרצה להבדיל בין מים ראשונים ומים אחרונים, יש הבדל משני גם כן, שביניהם האחרונים חובה והראשון רק מצווה. אומרת הגמרא, זה נכון שמים ראשונים זה מצווה, ומה התנא קורא לזה חובה? מצווה לגבי רשות, לגבי המים האמצעים שהם רשות, באופן יחסי חובה קרילי. שהחשיבות של מצווה כלפי רשות, זה כחובה כלפי רשות. גופה, עכשיו בוא נברר את כל המנהג הזה של נטילות ידיים. מים ראשונים ואחרונים חובה, אמצעים רשות. כתוב בברייתא. ראשונים, מים ראשונים נוטלים בין בכלי, זאת אומרת נטילה בכלי ברור, אבל בין אם אתה נוטל על גבי כלי את המים שנשפחים מהיד, ובין כן, בין בכלי לתוך כלי שיקבל את המים שנטלת. למשל, אתה לוקח נטלה נוטלת ידיים לתוך קערה, זה בסדר. וכמו כן אתה יכול לטול ידיים על גבי קרקע, אין בעיה, זה לא מים טמאים או מים בעייתיים. אבל מים אחרונים אין נוטלים אלא בכלי, מכלי לכלי, לא על הרצפה. ואמרי לה, אין נוטלים על גבי קרקע. למה? שהגמרא תסביר שרוח רעה שורה על המים האחרונים שהם על גבי קרקע. שאלת הגמרא, מי ביניו? יש כאן שתי דעות. הדעה הראשונה אומרת שמים אחרונים אין נותנים אלא בכלי לתוך כלי ולא על משהו אחר. ואילו השני אומר, אסור ליטול על גבי קרקע. אז בעצם זה אותו דבר, אם לא על גבי קרקע, זה על גבי כלי. אז זה אותו דבר, למה הם התנסחו בניסוח שונה? מי ביניו? עונה הגמרא ואומרת, איקה ביניו קינסה. אם נתן על הרצפה עצים כזה סידר כמו שעושים במדורה ועל זה נטל, אז מי שאומר שצריך דווקא בכלי זה לא מספיק. מי שאומר לא על הקרקע, לא נטלתי על הקרקע, נטלתי על העצים, אחר כך זה חלחל הקרקע, זה בסדר. איקה ביניו קינסה. אם נתן עצים וקסמים ועליהם נטל את המים האחרונים, מי שאומר שצריך כלי, אז אסור, זה לא כלי. מי שאומר שלא נוטלים על גבי קרקע, זה בסדר, כי הוא נטל לא על הקרקע. מים ראשונים נוטלים בין בחמים, בין בצונן, בין אם המים חמים, בין אם המים צוננים. מים אחרונים אין נוטלים אלא בצונן, במים קרים. למה? מפני שחמים מפעפעים את הידיים, הם מרקחים את הידיים, ואין מעבירים את הזוהמה שנזבקה בהם בשעת האוכל. אדרבה, הם מבליעים את הזוהמה שבידיים, את השאריות של האוכל בידיים. לכן, אז אם כן, או, יפה. או אומר רש"י, אומר התוספות בצד שמאל, התוספות האחרון נראה אותו בחלקו. מים ראשונים מצווה ואחרונים חובה. בברכות, מסכת ברכות סוף פרק אילו דברים דף נון ג', דריש תרוויו את שני סוגי המים ראשונים ואחרונים מפסוק אחד. התקדישתם ויתם קדושים, והתקדישתם אל המים ראשונים, ויתם קדושים כי קדוש אני, ויתם קדושים זה מים אחרונים. ואסמכת בעל מהו? זה הרי, זה לא דאורייתא, הרי השתי הנטילות, דאטמא דמים אחרונים, מישהו מלח סדומית, דאמר בסמוך, אומר תוספות, ואנו, לפי שאין מלח סדומית מצוי בינינו, לא נהגו במים אחרונים, והחינם הקידה רשתם, כי קדוש זה שמן, שהיו שכים ידיהם להעביר הזוהמה בסוף האוכל, אבי אסמכת, דלא מצאנו בשום מקום שיהיה שמן, לא חובה ולא מצווה, ועד אמר אתם, כשם שם זוהם פסול לעבודה, כך ידיים מזוהמות פסולים לברכה, היינו להם שהיה הדבר עליהם חובה ליטול אחר סעודה. לפיכך נחשבות כמזוהמות, וצריך להקדים וליטול קודם ברכה. שואל תוספות, מה ההגדרה? זה מצווה, זה חובה? הרי בשורה תחתונה גם מצווה וגם חובה צריך לקיים. אז בשביל מה? ואם תאמר, אומר תוספות, למה היא נפקא מינה? זה שאתה אומר ראשונים מצווה ואחרונים חובה. מה לי מצווה? מה לי חובה? התרווי הוא חובה למעשה כדי קטני בברייתא ולא רשות. הוא אומר רבינו תם דווקא מנינה לעניין מלחמת הרשות, שאדם נמצא בזמן מלחמה שהיא לא מלחמת מצווה. שלמדנו בעירובין פרק ראשון דף י' ז' לפטורים מחיצת ידיים, כמר רב חייה בגמרא לא שנו אלא מים ראשונים, אבל אחרונים לא. ואמר רב יהודה ברד רב חיסדא פני מה אמרו מים אחרונים חובה מפני שמלח סדומית ובהלכות, אז לכן חשוב לנו לדעת, במלחמת רשות יש הבדל בין שניהם, מה אנחנו מתירים, מוותרים. בהלכות גדולות, מה שנקרא בהג, בעל הלכות גדולות, פירש, דראשונים שהם מצווה משום שרח תרומה טעונים ברכה, אבל אחרונים שהם לצורך, כל העניין של בעצם, של כל העניין של ברכה, למים ראשונים, מה העניין של מים ראשונים? גזרה שתקנו שלמה ודוד ואחר כך חזל חזקו את זה משום שרח תרומה, שהשמה הוא ייגע בתרומה ויתמה אותה. אז צריך ליטול את ידיו תמיד שם ההנהגה וצריך נטילת הידיים. אבל, אז לכן צריך לברך על, כמו על כל דבר מצווה ואיסור. אבל מה עם אחרונים? זה רק זהירות מפני בריאות. אז זה צורך שלי, לא צריך לברך. אומר תוספות, אומר ככה, ובהלכות גדולות פרש, ראשונים שהם מצווה משום שרח תרומה טעונים ברכה, אבל אחרונים שהם צורך אדם משום מלח זומית, אין טעונים ברכה, הם לא טעונים ברכה. כן, כאן המסורת השס מפנה לתוספות שבת כ"ה. ומכאן כתב רבינו יהודה פרק במה מדליקים בתוספות, שאין לברך על קריאת שמע שלפני מיטתו אשר קידשנו את זאתה זמן לקרוא קריאת שמע. ולמה? כי זה, מה זה העניין של קריאת שמע? הגנה מפני המזיקים. אז שוב פעם, זה עניין שמירה. ואם תאמר אמצעים כאון בין גבינה לבשר שהם לצורך מצווה יתונים ברכה, אז שאתה רוחץ ידיים, אכלת גבינה, הבשר, הרי זה מצווה, כדי שלא תיקשל בסוף אכלת אוכל, אבל צריך לברך. שואלה איזה, כי אם הכשר אכילה כמו ניקור חלב ומליחת, אין מצווה לאכול קודם גבינה ואחר כך בשר. זה רק הכשר מצווה, לכן אנחנו לא מברכים. כאן זה תוספות חשוב מאוד. אומרת הגמרא, כן? אז אנחנו אמרנו, עברנו לדף קופי עמוד ב', הבדל במים ראשונים, אפשר גם יד צולדת, אבל כן, מה שאין כן שאר הדברים. מים אחרונים אין נותנים אלא בצונן, פני שמים חמים פפיים. אז נראה עוד פעם השורה האחרונה בעמוד א', מים ראשונים נותנים בין בחמים ואין צונן, למדנו בברייתא. אמר רבי עזרא ויוסף, אמר רבי ינאי, לא שאנו שנוטלים מים ראשונים אלא שאין היה צולדת בהם. עברנו לדף ב', אבל שהיה צולדת בהם אין נוטלים בהם שבטלו ונשתנו תורת מים, זה כבר לא נחשב כמו מים. כן, מעניין, הפרי מגדים רוצה להגיד אפילו שהרתחת אותם והתקררו, זה כבר איבד את ה... את כל המינרלים שלו והתעדו, אז זה כבר לא נחשב מים. אבל המשנה ברורה חולק על הפרי מגדים ואומר, המשנה ברורה בסעיף קטן זין, כן, בסימן קוף סמך אור החיים, אומר שקשרים לנטילת ידיים, היינו שמים שרתחת אותם והתקררו, כן קשרים, שזה קשר, כן? או יפה. נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, אמר יפה. אומרת הגמרא, ואיקא דמתנה לה הסיפא. יש מי שלומד את הדברים על הסיפא, מה שאמר רב יצחק בר יוסף, תודה, על הסיפא, כן? יש לומדים את זה על הסיפא. מה כתוב על הסיפא? מים אחרונים אין נוטלים אלא בצונן, אבל בחמים לא. מים אחרונים רק צונן, בחמים לא. אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי, לא שנו שאין נוטלים מים אחרונים אלא במים חמים רק בצונן, אלא שחמים שהיה צולדת בהם. קודם דיברנו על מים ראשונים, עכשיו מים אחרונים. מה זה נקרא חמים? ברמה נגיד 40, מקובל 45 מעלות צלזיוס, זה כבר היה צולדת בהם. יותר מ-43, אז זה כבר היה צולדת בהם. אז אם היה צולדת כבר לא נותנים. פחות מזה, נגיד 30 מעלות אפשר ליטול. אבל שאין את זה נוטלים מים אחרונים. אבל כיוון שאמרנו למעלה שמים אחרונים, מים ראשונים נוטלים בין מחמים בין מצונן, ואחרונים רק בצונן, אז, ורבי יצחק אמר שהמים שאין נוטלים בהם זה דווקא מים שהיה צולדת בהם, מכלל דראשונים אף על פי שהיה צולדת. לפי ההסבר הזה, ראשונים אף על פי שהיה צולדת בהם. למדנו למעלה מים אמצעים רשות. להבדיל בין תפשיל לתפשיל, למשל אכלת גבינה או דגים ובשר, אנחנו לא אוכלים אותם יחד, אז שוטפים את הידיים, אם אוכלים את הדגים בידיים, רגילים לאכול איזה מחל, היו שותים פעם קצת ערק בין דגים לבשר, להפריד, לנקות את הדבר. וודאי אוכלים קודם גבינה ואחר כך בשר, כמו שראינו את הסוגיה הקודמת, שצריך לקנח, להדיח, תול ידיים, כדי אם יש שומניות ביד. על כל פנים, אומרת הגמרא, מהם אמצעים רשות? אמר רב נחמן, לא שנו שם רשות, אלא בין תפשיל לתפשיל. כן? הכוונה, שני תפשילים נגיד, אם אתה אוכל עוף, או אתה אוכל כבד, ואתה אוכל בשר, שני סוגי בשר, או שני סוגי גבינות, ואתה נוטה לידיים בשביל הטעם, אתה לא רוצה שיהיה זה מין עם פפריקה, עכשיו זה תפשיל אחר, אתה לא רוצה שיקלקל, אז זה רשות, זה נטילת ידיים היגייני או של נוחיות של האדם שלא יהיה, זה נקרא רשות. אבל בין תפשיל לגבינה זה באמת חובה לטול את הידיים. הכוונה, יש מפרשים בין תפשיל בשר לתפשיל גבינה שאכל קודם, ויש מפרשים בין תפשיל בשר לגבינה בעין. זאת אומרת, שמונחים על השולחן. על כל פנים, אנחנו מדברים שמה שמדברים, רשות, מים, אמצעים, זה רק שאתה רוצה להפריד בכל מיני הפרדות בין תפשיל לתפשיל, אבל בין גבינה לבין בשר זה חובה. עכשיו, מה קורה עם תפשיל של בשר אחרי גבינה? תוספות כאן מדבר בעריכות, כיוון שהעמוד הוא ארוך, אם אנחנו נספיק, נראה את התוספות כאן, בסדר? אולי נקרא את זה. תראו, תוספות אומר, לא שאל בתפשיל לתפשיל, אומר רבינו שמואל, דמי ראה בשניהם של בשר או שניהם של גבינה, אבל לתפשיל של בשר גבינה, פניו חובה, אבל לגבינה של אחריו לא קמר, אפילו בנטילת ידיים עשו לכל, עצודה אחרת, כמו שאמרנו קודם. ואין נראה בין אותם, בין תפשיל לגבינה, מה שהתפשיל תחילה. ואמר לאל, כמה אישה בין בשר לגבינה ולא כלום. פריך ואמר רב חיסדא, אבל בשר אסור לאכול. אם אכל בשר, אסור לאכול אחר כך גבינה. אלא כמה אישה בין גבינה לבשר. ועוד בין תפשיל לתפשיל בשניהם של בשר או של גבינה, למה לי יש לי תול ידיים? ופרש ברבין אותם, בין תפשיל לתפשיל, היינו, בין תפשיל לבשר לתפשיל של גבינה. זאת אומרת, כיוון שאין הבשר והגבינה בעין, בישלת אותם בסיר חלבי, בסיר בשרי, וליקה אל הטעם, לא החמירו שיהיה חובה ליטול ידיים בינתיים. כמובן, אתה לא אוכל את זה יחד. אחד אחרי השני לא צריך ליטול. והנה לא הרשות, אבל בין תפשיל שבשר לגבינה, שהגבינה בעין, חובה, אתה אוכל אחר כך גבינה ודאי, אם אכלת קודם בשר שאתה צריך ליטול. תכן פירוש זה אף לדברי האוסרים לכל גבינה, אחר בשר באותה סודה, אפילו בנטילה וכינוח. אז אם כן, יוצא שאם אתה אכלת תפשיל בשרי ולא בשר, אתה יכול לאכול גבינה, אבל אתה צריך ליטול הידיים. אמר רב יהודה ברי דרב חייא, מפני מה אמרו מים אחרונים חובה? שמלח סדומית יש שמטמא את הידיים. כבר אמרנו קודם שמביאים מהפוסקים, שהיום בזמננו, תוספות כבר הביא, קראנו את התוספות בעמוד א', שבימינו אין מלח סדומית. בכל אופן כתבו הפוסקים שראוי לנהוג בעניין של בעניין של מים אחרונים. המשנה ברורה, אצטט לכם סימן קפ"א סעיף קטן קב', שאם ידיו מלוכלכות ממחל והוא רגיל לחוץ ידיו מקפיד על הלכלוך, חייב לחוץ ידיו קודם ברכת המזון. ומביא את הגרא שגם כיום מעיקר הדין חייבים ליטול ידיים במים אחרונים, ואפילו שאין לנו מלח סדומית, יש מלחים אחרים שמזיקים גם כן למרות שהם לא סדומית. לכן גם כיום קיימת סיבת התקנה, הגרא בגאוניותו חייב אותנו. אומרת הגמרא, לעשות מים אחרונים, הוא אומר גם המלחים האחרים יש להם סגולות איזה כמו הקודם. אז מה אמרנו? שמלח זומית יש שמסמא את העיניים. כי הגמרא אומרת ככה, שעל כל אכילתך אכול מלח. ככה הגמרא מסכת ברכות אומרת. אז חוששים שמא אחרי שהוא נגע במלח, הוא ישפשף את העין, ואז הוא עלול להגיע לידי לא עלינו עיוורון.
אז גם אם תעשה כי מלח בלי אוכל צריך לבלח.
כן, זה ודאי. יכול להיות באוכל עוד יותר, כי היין שומנית, ככה זה יבש, אולי זה פחות. אמר רבי, הוא משתקח, איפה נמצא המלך זומית? ביקורתא בקורה. הוא מצוי, איפה? במלך הרגיל הוא נמצא באחוז קטן מאוד, המלך המרעיל הזה. אז כמו קורט, קורט זה חלק קטן מאוד, חלקי 64, אחוז קטן מאוד בתוך המלך הרגיל. אמר לי רבה חברי דרבה לרבשי, כל מלחמה, מה יהיה מדד מלך? מה שאתה שאלת, אמר לי, למי בעיה? ודאי שגם הוא חייב ליטול ידיו. אמר רבי מריש, בהתחלה ואמינה, איידה לא משהו, מה היה בתראה? זה שלא נטלו ידיים במים אחרונים על ערה משום זוהמה. למדנו שכשאתה נוטל ידיים מים אחרונים בתוך כלי, לא על ערה. אז למה לא אמרו על הרצפה שריחם רע ומזוהמים הם? אז זה פשוט אסתטיקה. זה לא עניין... זה עניין אסתטיקה. אמר לי מר, מי זה מר? אביי, מי זה כשכתוב מר על אביי? זה הדוד שלו. מי זה היה הדוד שלו? רבא בר רב נחמני. הרי הוא נפטר בלי הורים, הוא גידל אותו. אז אמר לי מר, אומר אביי, אמר לי אדוני, משום דשריה רוח רעה עליו. לא מפני אסתטיקה, בגלל עניין של זוהמה, שזה גורם ללכלוך. אם אתה עושה על הרצפה, יש כאן שומניות וזה. אלא מפני שיש בהם רוח רעה, סכנה למי שיבוא אחר כך. ואמר רבי, מרי שווה אמינה, איידה לא שקיל. מהתחלה חשבתי, זה שאמרו שלא ייקח אדם מידי מפתורה שום דבר מהשולחן, כי נקיתי נשקסה למשתי, כאשר אדם אחר שותה, שמה יברה דבר כלכלה בסעודה. זאת אומרת, אדם שותה, באותו זמן אל תיקח שום דבר מהשולחן. אולי בדיוק הוא רוצה את המנה הזאת, ואתה חטפת לו, אז פתאום באמצע השתייה הוא יגיד לך, אני רוצה, להיכנס השתייה לתוך הקנה. אתה רואה שהוא מרים כוס ושותה? אל תיקח מהצלחת המרכזי. למה? אולי הוא רוצה את זה, ואז הוא תוך כדי שתייה... ייכנס הכעס ואז יקדים קנה לבשת. אמר רבי, מרי שווה אמינה, היידה לא שקיל מפתורה. זה שאמרו לא לקחת אדם מהשולחן בזמן שהחבר שותה באותו שולחן, שמה הראה דבר תקלה, כלכלה. חשבתי זה הסיבה שתוך כדי שאני לוקח הוא רוצה להעיר לי, המים ייכנסו לקנה במקום לבשת. אמר לי מר, אז כיוון שהבאנו מה שהדוד שלו אומר לו, תיקן אותו, זה לא הטעם, יש טעם אחר. מהו הטעם? משום דקשי לרוח צרדה, זה כאב ראש ולתימהון, ולא אמרן אלא דשקיל ולא מהדר, אבל משקל ואדורי ליטול ולהחזיר להתלמבה. ולא אמר, זאת אומרת, אם רק הוא לוקח קצת והוא מחזיר זה בסדר, ולא אמרן אלא חוץ ל-400, אבל אם הוא נוטל ולא מוציא מתוך 400, להתאמה. ולא אמרן אלא מידי דצריך לסעודתה, אבל מידי דלצריך לסעודתה להתאמה. אם יש כאן דברים שלא צריך לסעודה, ולוקחים באמצע, אין בעיה, כי זה לא שייך לתפריט. אומרת הגמרא, מר ברבה שהיא קפית שלא לקחת מעל השולחן בשעה שעומד שם אדם ושוטה. אפילו העשיתה, אפילו את המחטש ואת הבוכנה, דטבלי, שהם קודשים את הטבלינים, מידי דצריך אלה סעודת. אם צריכים אותם, כנראה יש כאלה עושים קפה, רוצים טרי, עושים עם המחטש תוך כדי. ואמר רבי, מרי שווה אמינא, אי דקנסי נשברה, למה מטטים את פירורי הלחם מהבית? משום מנקירותא, פשוט מאוד, שלא יבואו נמלים ולא יבואו עכברים, אז משום נקיות. מנקרים, מה?
נמלים זה לא קנצה?
כן. מקריאות הניקור, בגלל ניקיון. זה התוצאה שיבואו הנמלים. לנקר זה לנקות. אז הוא אומר, משחשבתי בהתחלה, בגלל איכות החיים, איכות הסביבה, לא, פשוט למה מטטים? לא נעים לחיות בתוך לכלוך, זה חשבתי. הוא אומר, זה לא צריך לכתוב, זה אדם יודע מעצמו. אמר לי, אז עוד פעם אמר לי, מר, לא, זה לא רק הסיבה, זה האדם נוהג בעצמו משום דקשי לעניותה, מפני שזה קשה לעניות. מי שמזלזל בפירורים, זה חז ושלום מביא אותו לידי עניות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני בראתי את הארץ ואת תבל ואת השדות ואת התבואה, בסוף אתה מזלזל. בזמננו אתה יכול למצוא לחמים שלמים, אנשים שמים, לפחות לא זורקים את זה, יש כאלו ששמים את זה בסקית, כדי שמי שצריך ייקח את זה. אבל צריך להקפיד. איחוד.
זה לשון קשה לעניות. למה לגותו מביא לי לעניות?
אני, הוא כנראה רצה בשון עדינה. ככה, לא. אם אומר מביא, זה כאילו כללה. או שזה קשה מלשון, לא, עלול, פחות מברור. הוא גברה, דאבה מעדר עלי שרד עניותה. השר של העניות רדף אותו. כמה שהוא הרוויח, כמה שהוא ניסה להרוויח, לא הלך לו. פתח חנות, ירד על. קנה מניות, נפל. כמו אבן עזרא הספיד את עצמו. שלא, שמזלו, אין לו מזל, מזלו חשך. הוא אומר, לקחתי כל... בסוף החלטתי לייצר מרות בשביל הדלקה. הוא אומר, מיתים כל הזמן יש. אז מזה אני ארוויח, אין צ'אנס. אז הוא אומר, אני אייצר נרות נשמה. בסוף לא מתו. הוא אומר, חשך מזלי. כך הוא, אבן עזרא, יש לו שיר שהוא מתאר את מצבו. אז אם כן, ההוא גברה דאבה מעדר עלי שרה דעניותה. רודף אחריו שרה עניות. כמה שהוא משנה מקום, משנה מקצוע, לא מצליח לצאת מהעניות שלו. ולאו היחילי. הוא לא יכול להתגבר עליו. למה? משום דקה זעיר הנשברה טובה, כן? סליחה, מדובר עוד פעם, הוא גברה דאבה מעדר עלי שר הדניותה. שר העניות כל הזמן רצה להפיל אותו, חיפש אותו, הוא הרגיש שכל הזמן הוא מנסה להפיל את העסקים שלו, אבל ברוך השם הוא לא הצליח, הוא שרד ולא יחילי, הוא לא יצליח. למה? מפני האיש הזה כזעיר הנשברה טובה. תמיד היה מקפיד לתתת פירורי האוכל שנשארו. יום אחד קרח ריפתה, האיש הזה אכל סנדוויץ', חתיכת לחם עבלי על מקום העשבים. אמר השר הממונה, מהעשבים הוא לא יכול ללקט את הפירורים. אז מה הוא עשה? הוא אמר בסטנדביי. ואמר, טוב מאוד, ואנשים יעברו שם, ובאותה שעה הרי זה מזיק את האנשים, ואז אני אוכל לתפוס את הבן אדם הזה סוף כל סוף. באתר דאכיל, אי תימרה, אבל הבן אדם הזה כל כך הקפיד, הביא מעדר, אקרינו ליבלי, אקר את היבולת, את העשבים האלו, ושדינו לנערה עם הפירורים. שמי, שמע אותו שר עניות שחיכה לו בפינה, וכאמר, אז הוא שומע את השר העניות אומר, וואי, וואי, וואי לי, וואי, דאפקה הוא גברה מבית, הוא התחכם עליי והוציא אותי חשבתי ששמתי לו מלכודת מנצחת, וגם מזה הוא יצטרך לצאת.
הבעיה זה אם אותו אדם היה דורך, או בין מישהו אחר?
לא, אפילו אנשים אחרים. כן. ואמר רבי, מרי שווה אמינה. בהתחלה חשבתי, אי דלא שתי אופיה משום איסותה. הרבה פעמים שותים בירה, קוקה קולה. הילדים שאתה ממלא להם, אומרים, לא, 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 זה לא מלא. הקצף לא בחשבון. עד שלא. אז הוא אומר, היו נוהגים שלא אוכלים קצף של בירה וכל זה. זה קצף של מאכלים. אז חשבתי, בגלל שזה... מגעיל, זה הפסולת של האוכל, לא כל כך טעים. חשבתי, זה הסיבה שלא שותים. זה גם לא יפה, כאילו אתה גרגרן. חכה, תאכל את האוכל, מה אתה מסביב? זה חשבתי. מרישא ואמינא, עד אלה שתי אופיה, אופיה, זה הקצף הזה. זה שלא שתיתי, הקצף שעל פני המשקה, משום מייסותה. אמר לי, מר, עוד פעם, אדוני, זה הדוד שלו, רבא בר נחמני, משום דקשי לקרסם, זה קשה להצטננות, נזלת. כמו שהוא מסביר ההמשך, משתי, מי ששותה קשה לקרסם, לנזלת. מין פחבי, מי שנושב בו קשה לרישה, כאב ראש. מדחיי, מי שדוחה את הקצב בידם, קשיה לעניותה. מה הייתה קנתי? אז מה יעשה עם הקצב? להריח אותו אי אפשר, לשתות אותו אי אפשר, להסיר אותו גם כן אי אפשר. אז מה נעשה? מה הייתה קנתי? לשקי שקויי. זאת אומרת, ייתן לו לשקוע עד שירד.
לא חשוב ייתן לו, זה כאילו קום עשה, הוא משקיע.
לשקי.
רשי
כותב? עד שיכלה מאליו.
בתוך המשקה, הוא צריך להשקיע.
זאת אומרת, אולי עם כפית. הרבה פעמים אתה מוזק קולה או בירה, אתה מחכה דקה, זה נעלם. זהו. אבל רשי באמת אומר שהוא עוזר לזה. לקרסם דחמרה, לנזלת שבאה מחמת הקצף של היין, מה רפואה? שיחרה, אשתה בירה. אבל לקרס, זה של יין, הקצף של היין אשתה בירה. אבל למי ש, מי ששתה ובא לו נזלת מבירה, מקצף של בירה, אז התיקון זה מאיה, אשתה מים. לקרסם דמאיה, אם היה קצב המים, זה פחות מצוי, לית לתקנתה, והיינו דם רעין שבא תרעניה, אז לעניותה. העני, לא רק שהוא עני, אחריו בא עניות. למשל, הגמרא נותנת דוגמה, שמביאים ביקורים, העשירים מביאים את זה בסלי כסף, ואחרי שהכהנים לוקחים את הביקורים, מחזירים להם את זה. כמו יש היום מחזרות בקבוקים, מחזירים. אז הם לא הפסידו, אבל העני מביא את זה בסלי נצרים, והדין הוא שלא מחזירים לו. הגמרא אומרת, אתה רואה, העשיר קיבל את כלי האריזה חזרה, ואני נתן את הזה, לא קיבל חזרה. בתר עניה, אז אילניותה. גם כאן אותו דבר. מי ששותה בירה זה אנשים עשירים, יין. הם, יש להם רפואה לנזלת שמהקצף. אבל מי שותה מים? אני, היום זה מודרני, היום בקבוק מים, מוכרים לך יותר... בקבוק מה יכולים לקרוא לך בקבוקון קטן בשישה שקלים. אבל ככה, מים שותים רק עניים. אז מה אמרו? הכסף של המים אין לו תרופה. אתם רואים, הוא שותה את הדבר הכי פשוט ואין לו תרופה בתר. אני אשאל את הלינותה.
כסף של המים?
כן.
יש
כסף? כן. יש שם כל מיני מינרלים. ואמר רבי, מרישה ואמינה, איידלה אחלי ירקה, מה שלא אוכלים ירקות שום או קרישים מקישה מתוך האגודה שקשורה דעשר, לא אוכלים את זה מתוך חבילה, אלא מפרקים את זה, מה שקשר הגנן מוכר הירקות משום דמיך זה קרב, תנותה. הוא נוגס מה... נגיד, יש שם כל מיני ירקות, חסה.
כמו שעושים אגודה שום כזאת.
כן, כן. זה נראה כמו רבתנות. אמר לי, מר, לא, מה פתאום, זה לא הטעם, זה גם נכון, אבל משום דקה של הכשפים, מי שרואה אותו יכול לעשות לו כשפים. ואני זר בזה, אין הכשפים, זה כבר עניין פנימי. רב חיזה ורבא ברבונה וקזלי בארבע, הלכו בספינה. אמר לו, האם הטרוניתה, אישה נכבדה אמרה להם, עוטבן בעדייכו, תושיבו אותי יחד, תנו לי טרם בספינה. לא עוטבו, הם לא הסכימו לתת לה טרם. אמרה מילתה, אמרה לחה של כישוף, אסרה לארבתה, קשרה את הספינה בכישוף שלא יכולה לזוז ממקומה. אמרו, אינו, רב חיזה ורב רבונה ידעו איך מבטלים כישופים. אמרו מילתה, אמרו דיבור, כן, איזה סיסמה, שגם הם היו בקיאים בכשפים, מותר ללמוד כישוף בשביל לדעת מה זה כישוף, ועשו להציל את אדמתם של רווח. אמרה לו, מה יעביד לכו? מה אני יכולה לעשות? אני רואה לכם לא שולטים הכשפים, אתם נזרים מדברים שבאים לידי כישוף. אמר לי אחד שכאן במכון היה בהודו, ויש מקומות שם שיש מחשפים ועבודה זרה, אז יושבת אחת שמלמדת כל מיני נהי כישוף, פתאום יוצרת אומרת, יש כאן מישהו שהוא... קשור, שהוא יהודי, אחד, אבל כן, אומר, אז תצא מכאן. למה? מי שקשר חוטים על היד שלו ועל הראש שלו, הכישוף שלו לא עוזר, ואני מרגישה, מישהו מפריע לי כאן. הוא אומר, אני רק בבר מצווה הנחתי. הניחו לי, הסבא שלי, אני לא ידעתי אפילו מה זה. הוא אומר, לא, לא, היא לא מוכנה. אמרה, אתה מנטרל את כל הכוח שלי. תראו לעצמכם.
רש"י כותב נוכרית, מה הוא בעל...
כן, כן, זה הקישור. שלא יהודיה, מה?
איפה יהודיה?
כי הוא מסנגר יהודיה לא תעסוק. טוב, זה באמת שאלה נכונה. בואו נגמור, כי אם צריכים להתפלל ערבית, אז בואו נראה. מה יביד לכם? אתם נזהרים בדברים שלא, שמונעים את הכישוף. דלה מקנח לו, אין אתם מקנחים בבית הכיסא בחספה, בחרס, ולא קטי לכו קינה המנייכו, אתם לא הורגים קינה על הבגדים, מקפידים על כל הנקיות הזאת, ולא אכלי לכו ירקה מקישה, אתם לא אוכלים ירק מאגודה, דאסר גינה, שקשר הגנן. ואמר אביי, מרשע ואמינה, איידה לא אכלי ירקה דנפה לתחה, מה שלא היינו אוכלים ירקות שנופלים על השולחן משום מייסותה.
על השולחן או מתחת לשולחן?
כנראה אולי מתחת השולחן או על השולחן. כן, באמת יש הרשש מגיע, אתה צודק, הרשש מגיע כאן, התחה נפל מהתחה מתחת לשולחן לרצפה. או כן, אבל אומר השלה שאם על רצפה מרוצפת אין חשש. למעשה לא נוהגים בזה. הקף החיים אומר שאתה מפני שסוברים שלא ידי פעם אחת יגרם ריח הפה. מי שרגיל בזה. טוב, על כל פנים, נראה מה מראה שם, איידה לא היה תווי. למה לא? משום מייסותה. אמר לי מר, אמר לי הדוד שלי רבא, משום זה קשה לריח הפה. ואמר עוד אחד, ואמרה שם, ואמינה איידה לא יתווי. תותי מרזבה, מה שאני לא יושב תחת המרזב שמקלח מים מהגג, משום שופכים, שמה ירדו מהגג הרבה פעמים בגשם הראשון, או נשפח שם הלכלוך ויפול עליי. אמר לי, מר לא, משום דשכיחי מזיקים. טוב, אז אנחנו נגמור בדבר טוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום, אנחנו בעזרת השם, מחר נמשיך מה שלא הספקנו היום. נפתח את הדלת שיכנסו האחרים.